אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אתה יודע איך אומרים, כמו כולם בתקופה הזאת.
לא אנחנו... כולם. תראה, בדרך כלל אני מתחיל לשאול את השאלה ולמורן שלי יש את הזכות הראשונה לענות. תרשה לי להתחיל במשהו בדעה שלי. מעניין אותי לדעת מה תהיה דעתך. אני שומע את כלי התקשורת בארץ מהדהדים ומכינים את דעת הקהל לאפשרות שהמלחמה תסתיים לפני השמדת החמאס. האם הדרך הזאת קיימת רק בדמיון המזרחי של אויבינו או גם בדמיון שלנו כאן? אני רוצה לדעת למה חברות תקשורת, רשתות תקשורת, מהדדות כל הזמן את זה שאנחנו עומדים להפסיק את המערכה. האם זה לא אינדוס תודעה? האם המחבלים לא מצליחים להעביר את המסר שלהם שהם רוצים להפסקת המלחמה דרך אמצעי התקשורת גם בארץ וגם בחול? ואני רוצה לומר כך, אין סיכוי הקל שבקלים שישראל תיסוג מהחלטה ברורה וחד משמעית שאת היכולות הצבאיות של החמאס אנחנו צריכים להשמיד. וכל מי שנטל חלק בשבת הדמים, או יובל לדין, או יהרגו אותו. זה בדיוק כמו שהיה עם רצח הספורטאים במינכן. אחד לא נשאר בחיים. גם פה זה צריך להיות כך.
אני חייב לומר, א', בוודאי שאתה צודק, אני חושב שאתה פחות מדי צודק. זאת אומרת, דיברת על היכולות הצבאיות של החמאס, אנחנו צריכים לא רק את היכולות הצבאיות של החמאס, אנחנו צריכים לחסל את החמאס, נקודה סוף פסוק.
לא, אמרתי להרוג אותם כמו שהרוג
לא
את הספורטאים.
לא
אתם
מי שהיה שותף למעשה.
סינואר וכל החבורה שלו.
חמאס צריך להפסיק להתקיים. כארגון, כאנשים, כהנהגה פוליטית, כהנהגה צבאית, כהנהגה מדינית, בלי שום חסינות. כל מי שצריך לדאוג, כמו אגב, אנחנו, מי שעשה את המשוואה הזאת זה לא אחר מאשר ראש ממשלתנו. הוא לא היה הראשון, אבל הוא בוודאי היה אחד המשפיעים ביותר על ההתקבעות של האמירה הזאת, שחמאס זה דאש, חמאס זה אייסיס, דאש, כל מי שעבר ליד, ועכשיו לאחרונה גם העברנו חוק בכנסת, שגם מי שצופה באופן עקבי בתכנים של דאש, במטרה למה שנקרא לגייס את עצמו למערכת, מקבל עונש. אין פה, הגוף הזה צריך להיות מושמד באופן טוטלי, השליטה בעזה צריכה להילקח ממנו באופן טוטלי, אנחנו צריכים לוודא שלנו יש שליטה ביטחונית ושעזה היא מה שנקרא מפורזת, אין נשק שמאיים שם על אנשינו, אסור להסתפק פה במועט, כי זה לא, וזה לא דרישות מוגזמות, זה דרישות המינימום, צריך להבין את זה, כי העולם כולו מסתכל, ואם אנחנו לא רוצים לגלות שאנחנו מפקירים את תושבי הצפון, מפקירים את תושבי המזרח, מפקירים כמו שראינו לצערי בירושלים, מפקירים את אזרחי ישראל, וראינו גם, אם היו עוד כמה אנשים שהשתעשעו במחשבה, כאילו אם אתה יודע, דובר הרבה בזמן האחרון על ניידים ונייחים, אתה יודע, יש מישהו קשור לארץ, ויש מי שיכול לחיות בכל מקום בעולם. אני חושב שכולם רואים עכשיו, שאם אנחנו לא נשמור על אזרחי מדינת ישראל כאן, ואם אנחנו לא נשמור על ארץ ישראל ועם ישראל שלנו כאן, אז היהודים בכל העולם הופכים להיות מטרה. כי החולשה מזמינה מתקפות לא רק פה, לא רק בדרום, לא רק בצפון, לא רק במזרח, לא רק מאיראן, גם על היהודים והקהילות היהודיות בעולם, ובכלל על המערב. זה בפוקוסים מאוד, במעגלים הולכים וגדלים. ולכן המערכה הזאת היא אינטרס על שלנו כמדינה, שלנו כעם, ולמעשה של העולם.
אתה מסכים איתי, מה שאני מנסה כבר להגיד שנים פה ברדיו, פה לא מדובר לא על שטחים ולא על כסף בכלל. פה מדובר על מלחמת דת, על אידיאולוגיה. אתה מקבל את זה?
אני חושב, זה ודאי שמדובר על אידיאולוגיה, אבל אני חושב...
זה מלחמת דת, מה זה אידיאולוגיה? הם לקחו את הקוראן, פירשו אותו איך שהם רצו, לא כולם פרשים את זה כך, פירשו אותו איך שהם רצו, איזה אימם נתן להם הכשר חוקי, על פי דעתם, ויאללה, להרוג יהודים.
אני אומר, בוודאי שיש פה אידיאולוגיה. אבל יש פה שטחים וכסף, בהרבה, כלומר בנוסף. זאת אומרת, קודם כל צריך לראות ששטחים שהם בשליטת ישראל, גם אם המצב שם רחוק מלהיות מושלם, אבל כשהשליטה נמצאת בידיים שלנו, יוצא משם פחות טרור, יש לנו שם יותר מודיעין, יש לנו יכולת לסכל. ומעבר לזה, הם מבינים הם צריכים לשלם מחיר בקרקע, כי זה המחיר היחיד שהם מבינים. זאת אומרת, אתה צריך לייצר פה מאזן הרתעה, אידיאולוגיה, אידיאולוגיה, אבל אתה צריך לייצר מול המאזן הרתעה בקרקע ובכבוד. אתה צריך לפגוע בכבוד שלהם, ואתה צריך לקחת להם את הקרקע. ולכן אסור לדבר, אסור לדבר על, זה לא שעניין של שטחים. זה נכון, זה לא נובע משטחים.
הם לא תוקפים, סף לשטחים.
בדיוק, הם לא תוקפים אותם בגלל שטחים.
בוא נעשה את זה בצורה שנבין. יש להם שטחים. עזה הייתה שייכת להם.
בדיוק.
אנחנו לא היינו שם.
ובגלל זה הם תקפו.
ואני רוצה להגיד עוד משהו. מצרים, שממנה נכבשו השטחים האלה ב-67, למה היא לא רוצה לשמוע מהם? כי היא מבינה מי זה התואבה הזאת שנקראת האחים המוסלמים. זה האחים המוסלמים שרצחו נשיא במצרים. למה הם צריכים את הדבר הזה אצלהם? ואנחנו חבורה שלא יוצלחים בלשון עמתה. כשיכולנו להחזיר את עזה למצרים, והייתה תקופה מסוימת, יכלו לתת את זה. הסכם שעשינו עם המצרים אחרי 67, אתם חייבים לקחת את זה. חייבים.
פה הטעות. כי הנה בלבנון ובסוריה ושוב, חמאס דאש.
מה, פה יותר טוב? עכשיו יותר טוב?
לא.
אז למה אתה אומר לי לא?
לא, לכן אני אומר, המחשבה כאילו בריחה משטח מייצרת שקט.
לא בריחה. העברה. זה לא השך לנו מעולם, וגם אנחנו לעולם לא צריכים להחזיק בזה. אז אלא מבחינה ביטחונית. אז אני... רגע. אם היית מחזיר את זה למצרים, אני כתבתי פרפרזה כאילו. המצרים יודעים לדבר ערבית. אנחנו לא יודעים לדבר ערבית. אנחנו לא יודעים להתנהג כמו שהמצרים והטורקים. מה? אנחנו יודעים להרוג אותם? אנחנו לא יודעים.
פה אני חולק עליך. למה אני חולק עליך? כי אין ספק שנעשתה טעות אדירה בעניין השטח של עזה. והטעות האדירה הזאת התחילה, אפשר לדבר הרבה היסטוריה, אבל הטעות נעשתה ב-93, בהסכם אוסלו. כולנו זוכרים, עזה ויריחו תחילה. מה ההבדל אבל בין עזה ויריחו? מה ההבדל בין עזה לג'נין? מה ההבדל בין עזה לשכם? מה ההבדל בין עזה לרמאללה? אני אגיד לך מה ההבדל. את הטעות עשינו ב-93 לגבי כל השטח.
שום הבדל אין.
תן לי, בבקשה.
סליחה.
את הטעות עשינו לגבי הכל. המחשבה שרבין ביטא אותה, במילים, אני כל פעם שאתה יודע, עשה שנייה, פתח סוגריים, נכון? הרבה פעמים שאלו אותי, למה אתה מתעסק בכלל במערכת המשפט? מה העניין? מה מדליק אותך בזה? אני אומר שבתור נער, שמעתי ראש ממשלה מהשמאל, רבין, כשאני לא הייתי בעמדות שלו מעולם, אומר, מצדיק את הצד הכי מטופש שמדינת ישראל עשתה מעולם, מטופש ועם היבלת הגדולה ביותר, שנקרא הסכמי אוסלו, שעד היום אנחנו לא מצליחים לצאת מהשטות הזאת. והוא הסביר מה, למה הוא עושה את זה, בדיוק עם הרציונל שלך. הוא אמר, ערפאת יטפל בחמאס בלי בגץ ובלי בצלם. זה הביטוי של רבין.
אני לא אמרתי דבר שנייה, דומה לזה.
שנייה, אתה אומר, המצרים היו מטפלים בהם. תגיד. מדברים ערבית.
יש היום אידיאולוגיה שאתה לא יכול להרוג אותה. זאת האידיאולוגיה. רגע, שנייה. אבל מה אתה כן יכול לעשות? להרוג את ראשיהם, לקחת את כל אלה שהם באידיאולוגיה הזאת, לכלוא אותם. זה בדיוק מה שעושים המצרים. אין אנשים שיכולים ללכת עם שלט של האחים המוסלמים בקהיר. ולזאת הכוונה. אז, ואתה בעצם,
אז אני אומר, אז תן לי להגיד מה אני אומר, אל תגידי בעצם.
לא, אני שואל.
אז אני אומר שוב, היה יכול להיות לך עזה, היה יכול להיות לך 10 עזות. היה יכול להיות לך עזה בקלקיליה ובג'נין ובשכם ובטול קרם ובחברון ובבית לחם. היה יכול להיות לך 10 עזות על השטח פה, קרוב, פה, 2 מטר מפה. היה יכול להיות לך עזה.
בכפר
קאסם. על מעבר, בכל ארץ ישראל. היה יכול להיות לך עזות. למה אין עזות? כי ב-2002 מדינת ישראל באה ואמרה, את הטעות של אוסלו אנחנו מתקנים. לא תהיה שליטה ביטחונית לאף גורם, והלכה ועשתה בכל יהודה ושומרון את חומת מגן. ולכן, בכל יהודה ושומרון המצב לא קל, לא פשוט, אבל עזה אין. עזה אין. בעזה לא עשו חומת מגן. בעזה במקום חומת מגן, מה עשינו? התנתקות. אז זה מה שקיבלנו. המחשבה שאנחנו נסגור את הדלת, ואגב, כשעשינו את ההתנתקות,
לא לסגור את הדלת.
מי קיבל את הירושה? מי קיבל את השלטון בעזה?
מי שקיבל את השלטון בעזה...
הרשות הפלסטינית.
אז זה היה לא חתך...
חמאס. לא חמאס. נכון. ואז מה קרה?
אבל
מה קרה כשבשני... וגם ביהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית חיה, מי שעושה הנשמה מלאכותית לרשות הפלסטינית,
אתה צודק.
זה הילדים שלי ושלך. זה הילדים של כולנו, החיילים. בלי חיילי צהל ביהודה ושומרון, מה שקרה בעזה היה קורה גם ברמאללה. אבו מאזן צריך כל בוקר לקום, ולהגיד תפילה לשלום המדינה, מדינת ישראל. למה? כי בשנייה שחיילי צהל לא מחזיקים אותו בחיים, החמאס עושה לו ברמאללה מה שהחמאס עשה בעזה. אז אנחנו שומרים על הרשות הפלסטינית, אחר כך אנחנו מספרים לעצמנו שהיא שומרת עלינו, כאשר בעצם היא קיימת רק...
אבל להזכיר לך שחברי כנסת של הליכוד, באיזושהי צורה כזו או אחרת, אמרו דבר נורא פשוט. אני יכול להגיד לך גם מי אמר את זה, ואתה בטח תזכור. החמאס זה נכס, סמוטריץ' אמר את זה, בסדר?
לא, לא, זה הוצאה מהקשר, אתה רוצה לדבר על מה שהוא אמר?
לא, 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 אני לא רוצה לדבר, כי אני שמעתי אתמול מישהו בטלוויזיה הכניס את זה.
זה כישרונם של אנשים בטלוויזיה לחתוך משפטים מהקשר.
רגע, רגע, לא, בוא, אנחנו סוטים. תראה, מה שאני אמרתי, או מה שאתה אמרת, לא סותר את מה שאני אומר. אתה אומר, אנחנו צריכים לשלוט ביטחונית, עכשיו כן. בעבר, לפני שהיה חמאס בממדיו המפלצתיים, המצרים ידעו לטפל בהם בדיוק כמו שהם מטפלים בהם עכשיו. אם היום תעשה בחירות כמו שעשו פעם
במצרים,
ברור לך מי יזכה, האחים המוסלמים. לכן הם לא מבינים את השפה האחרת, והמצרים יודעים לדבר בשפה אחרת. הסיסי דיבר איתם בשפה שהם מבינים.
מה אנחנו עשינו פה? לתנועה,
דיברנו עברית. לתנועה, מה זה מה עשינו?
לתנועה,
לא ערבית, עברית.
לתנועה האחות, לתנועה האחות של האחים המוסלמים, התנועה הבת של האחים המוסלמים, התנועה האחות של חמאס, אנחנו נותנים להתמודד אצלנו בבחירות לכנסת. אנחנו ממשיכים, אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות. אז אתה צודק מאוד בחוסר היכולת שלנו להתמודד, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את זה כנתון, זה אומר שאנחנו צריכים להתמודד. אנחנו צריכים מהשביעי לעשירי ללמוד שאף אחד לא יטפל בבעיות בשבילנו, אם אנחנו לא נטפל בהם.
אני לא חלוק עליך.
לא המצרים ולא אף אחד אחר.
אתה שאני אגיד לך יותר מזה? גם השמאל היום לא חלוק עליך. גם השמאל לא חלוק עליך. כל שאמרתי, אנחנו אחרי 67 היו צריכים להעיף את התינופת הזאת מכאן, שישבו שם, אחר כך המצרים הוא כבר לא רוצים. טוב, יאללה, בוא נמשיך. איך אתה רואה את ישראל עוד 3, 4, 5 עוד שנה? מה ייחשב ניצחון?
זו שאלה,
שאלת מיליון הדולר.
שאלת מיליון הדולר? לא, יש לי תשובה די פשוטה אליה. כי אני חושב שאנחנו צריכים לדבר במונח הביטחוני, קודם כל עכשיו. כרגע אנחנו צריכים לדבר במובן הביטחוני. אחר כך, אתה יודע, העתיד וזה. כמו שאמרתי, הם צריכים לשלם מחיר בקרקע ובכבוד. ודיברת קודם על אידיאולוגיה שכביכול אי אפשר להשמיד.
לא, לא אמרתי אפשר, אמרתי קשה להשמיד.
אני רואה, כשנאבקים...
אפשר להשמיד, אפשר. אבל קשה מאוד, אתה לא יכול משהו בלב, אתה לא יכול להרוג.
אפשר וצריך. ואני הבאתי כמה וכמה פעמים את הדוגמה, אנחנו חוזרים לרפרנס הזה הרבה לאחרונה, לגרמניה הנאצית. גרמניה הנאצית גם הייתה אידיאולוגיה, והיא הייתה נטועה חזק מאוד, אצל הרבה מאוד אנשים. הם עברו תהליך של דנאציפיקציה, קודם הם עברו הפסד מוחלט וגמור ומובן ובלי שאלות. אם יש שאלה, אם יש בן אדם אחד, אם יש תושב יליד אחד בניו זילנד, מאורי, שלא מבין שניצחנו, סימן שלא ניצחנו. כלומר, הניצחון חייב להיות ברור,
ברור.
ברמת סינואר, אם מנפנף את התחתונים ככה מעל הראש, אין, ברמה שאין עליו שום שאלה, זה דבר אחד. אם יש ספק, אין ספק. אם אתה לא יודע שניצחת, לא ניצחת. ואם לא כל העולם יודע שניצחת, לא ניצחת בעזה. והרמה של המעורבות שאנחנו צריכים לוודא שתהיה שם, החל מרמת מערכת החינוך, רמת השלטון, שהמקסימום שהם יוכלו לעשות זה לחלק דוחות חנייה. לא שלטון בשום צורה, כי הם איבדו את הזכות לשלוט בשטח הזה. אנחנו צריכים לשלוט בו צבאית, לגבי מה עושים עם האזרחים, כמו שאני אומר, צריך להעביר תהליך דנאציפיקציה, כמו, דומה מאוד למה שהיה בגרמניה הנאצית, לוודא שאונרה, שהתפקיד שלה, יש, הרי אתה יודע, יש שתי רשויות לפליטים, אחת שמטפלת בפליטים בכל העולם, וישבה מיליוני פליטים בכל מקום, עשרות מיליונים, ויש רשות אונרה שמנציחה פליטות. שמנציחה פליטות, ועכשיו התפרסם שמורה של אונרה החזיק במרטף חטוף ישראלי, כי למה לא? אז האום, הכסף שהמדינות העולם משלמות לאום, הולך לטובת המשך המלחמה, המשך מערכת החינוך שמלמדת אותם שצריך להשמיד את כל היהודים, מערכת חינוך נאצית שמתנהלת לנו מתחת לאף, אנחנו צריכים לוודא שהדבר הזה נגמר. השליטה הביטחונית הישראלית חייבת להיות מלאה, לא יכול להיות אקדח, סכין, לא יכול להיות על סכין מטבח שיוציאו רישיון מבחינתי ברצועת עזה. הדבר הזה דורש שליטה מלאה של כוחותינו ביטחונית. ברצועה. שליטה מלאה. מה עושים עם השטח? מה עושים עם...
אחרי המלחמה.
זה, על זה נדבר, כל זה, שש אחרי המלחמה צריך לדבר.
אבל אתה יודע מה? לפני שבוע כתבתי כתבה במעריב, וכתבתי שם בדיוק על הנושא הזה, וגם חלק מהדברים שעכשיו אתה אומר, אני כבר כתבתי אותם ואמרתי כך. אתם מדברים על ספרי הלימוד. הם מחנכים במשך שנים לשנאת היהודים, שאנחנו בעצם תת יצורים. זה בעזה. אתה חושב שהמצב שונה ביהודה ושומרון?
מה פתאום?
את תקראת הספרים שלהם. זה אותם ספרים בדיוק.
נכון.
איך אתם מרשים שזה יקרה? אתם שולטים, אתם, מדינת ישראל שולטים ברצועת עזה?
אנחנו, עכשיו, זה אנחנו.
מה עשיתם לפני שנה, לפני שנתיים, לפני השביעי לאוקטובר? האם לקחתם את כל הספרים שלהם והעליתם אותם באש? לא. האם התנתם? אתם מרשים למחבל ללכת ברחוב עם נשק? לא. למה אתם מרשים? הספרים האלה זה נשק. זאת אשמה של מדינת ישראל.
אין ספק.
אתם לא נתתם לילדים האלה את האפשרות ללמוד. אלא דבר אחד. את הספרות ואת ספרי הלימוד של הנאצים.
אתה זוכר שאמרתי לך קודם שאת המעשה המטופש ביותר שעשתה מדינת ישראל שעד היום לא הצלחנו להשתקם ממנו? אוסלו. הספרי לימוד, אגב, כולל במזרח ירושלים.
תזכיר לי, מזרח ירושלים זה לא ישראל?
אני אומר לך.
או שאני טועה?
כולל במזרח ירושלים, מדינת ישראל בהסכם אוסלו.
אתה אומר דברים, אבל אתם הממשלה, עזוב אותך.
אתה שואל למי אני בא בטענות?
לממשלת ישראל לדורותיה.
נכון, נכון, וגם על המצב בעזה, נכון, וגם על ההתעלמות, אבל אני אומר, אתה יודע, צועקים על התלמיד שבא לכיתה.
אבל אתה עכשיו התלמיד, יושב בכיתה.
נכון, אז אין בעיה. אז אני מוכן לקבל בשם כולם את הטענות.
לא, הדברים האלה נאמרים, אני מתעצה שזה הולך כאילו...
לא, לא, זה ברור. זה בסדר גמור. אני רק אומר, במשך שנים, אני לא בכנסת הרבה שנים. אני לא. אבל בסופו של דבר, העמדה העקבית שמדברת, גם נגד העברת כספים לרשות הפלסטינית, והצורך בלצמצם אותם, ואגב, לדעתי זה אחת הפעמים הראשונות שעכשיו התרחש באמת דבר מדהים, בחודש האחרון ישראל לא העבירה שקל. בהתחלה היא אמרה להם, אני לא אעביר לכם את הכסף של עזה בכלל, והם אמרו, אם אנחנו מקבלים חצי, אנחנו לא מקבלים, שקל לא עבר לרשות הפלסטינית.
בשבוע שעבר
זה משהו מאוד, מאוד חשוב, כי הוא צב שם קו מאוד ברור, בהתחלה על ידי בצלאל סמוטריץ' ראש המפלגה שלי, אחר כך זה אומץ על ידי הקבינט והממשלה, וטוב שכך, שלא יעביר, אז את הכסף לטרוריסטים ב-2018 הפסקנו בחקיקה, זה גם לקח הרבה שנים. אבל תראה, לתקן לוקח הרבה יותר זמן מאשר לקלקל. דיברנו קודם על האוסלו, שעדיין לא הצלחנו לתקן, חלק תוקן, ב-2002 תוקן, 10 שנים לקח תקן את הנושא הביטחוני, עכשיו את הנושא האזרחי, לאט לאט. עובדים לתקן, אבן שזורקים לבור, לוקח הרבה זמן להוציא. אבל הנושא של ההתנתקות מצפון השומרון, הייתה חלק מאותו אירוע. ואמרו, בצפון השומרון אנחנו ננסה לייצר מה שאתה אומר, נוכחות צבאית, תישאר, הצבא יישאר, אבל את האזרחים נוציא. מה התגלה? מה התגלה? שג'נין הפכה להיות המקום הכי מסוכן, הכי גרוע, למה? כי אין דבר כזה. ולכן ביטלנו את ההתנתקות מצפון השומרון. ובעזרת השם, היישובים שם כבר חלק חזרו, חלק יחזרו, בצפון השומרון, מתוך הבנה ברורה, וזה לקח גם זמן, 18 שנה לקח, יותר, לתקן את העוול הנורא הזה, כי לתקן לוקח הרבה הרבה יותר זמן מאשר לקלקל. אנחנו מחויבים דבר ראשון לא לקלקל עבור הדורות הבאים. ראינו מה קרה, ראינו מה הזנחה גורמת. נלמד את הלקח ונדאג שלא נשאיר לדורות הבאים מצוקה יותר קשה מזאת שאנחנו קיבלנו מאבותינו, אבותינו הפוליטיים ואבותינו אבותינו.
נסתה מהנושא הזה, רק לפני זה אולי שאלה נוספת, תהיה עוד איזושהי פעימה, ישחררו עוד כמה אנשים וזהו. אין להם מה לשחרר יותר. אלא חיילים ואזרחים בגילאים צעירים יותר. מה יקרה דקה אחרי שישחררו את הילדים או את המבוגרים? מה יקרה דקה אחרי זה? דקה אחרי זה זה עוד שבוע.
עוד פחות, כי החלטת ממשלה מראש מוגבלה לעשרה ימים, וטוב שכך, זה היה דבר מאוד מאוד חשוב.
מתי מסתיימים?
מה זה טוב שכך? את עמדתי בקשר לעסקה אמרתי, אני לא אהבתי אותה והתנגדתי לה.
אין לו את הברה.
אבל לא משנה. אני חושב שהיה ניתן לשחרר את כל החטופים יותר מהר, כל החטופים ששוחררו יותר מהר אם לא היינו הולכים למסלול הזה של עסקה.
מה שאתה יודע, לא יודע הצבא, לא יודע ראש הממשלה?
אני חושב שכמו הרבה מאוד דברים, צורת חשיבה מסוימת מובילה אותנו, מחלקה השתחררנו, מחלקה עוד אנחנו צריכים להשתחרר. המחשבה שמדינת ישראל במשך שנים, המשוואה שלה הייתה, אתה חוטף אזרח ישראלי, סיירת מטכ"ל דופקת לך בדלת. זה היה הקו, תמיד. וזה קרה באנטבה, וזה קרה בסבנה, וזה קרה בהרבה אירועים אחרים, חלקם מפורסמים יותר, חלקם מפורסמים פחות. ההבנה שמי שאחראי לשלומם של אזרחי ישראל אל ארץ של בניה לא מפקירה לזר. השיר, המפורסם, זו הייתה העמדה שלנו. באיזשהו שלב עברנו תפיסה, עסקת ג'יבריל וזה, זה לא שוב, אפשר נורא לבוא ולהגיד, אתה בממשלה, זה. אנחנו מדברים פה מדינה, יש פה ערבות הדדית. אנחנו כמדינה, איבדנו את הצפון בנושא הזה לפני הרבה שנים, צריך גם בזה לחזור, כרגע זה ממש לא משנה, כי אחרי שהתקבלה החלטה, ובכל מקרה הרוב, זה לא משנה. כולנו צריכים לוודא שאנחנו מקבלים מהעסקה הזאת כמה שיותר. אנשים כולנו שמחים מאוד על, 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 על כל אדם שמשתחרר וכל חטוף שמשתחרר מהחיות אדם האלו. חיות אדם זו מחמאה, תתי אדם האלו שהחזיקו בהם והתעללות שמעבירים אותם ואת מדינת ישראל היא דבר מזעזע. אנחנו שמחים מאוד ומתרגשים שחוזרים ובאים, ואפשר להתווכח מה הדרך היותר טובה, אבל בכל מקרה כרגע זה לא משנה, הם חזרו וכולנו שמחים על כך. אנחנו צריכים לוודא שבשום...
חלקם חזרו.
נכון. ואנחנו צריכים לוודא, וגם את זה אמר שר הביטחון, הדרך היחידה להביא לשחרור חטופים נוספים, והדרך היחידה לפעול לטובת הגשמת המטרה...
מתי המלחמה תתחדש?
שוב, לפי זה, כשיש את המגבלת זמן.
מחר, מחתיים.
נביא אני לא. אני יודע שזה המחויבות לחזור, ככה אמר גם ראש הממשלה, כך אמר
טוב, כולנו, כך לא, אמר, כולנו חושבים אותו דבר.
כך אמר גלנט בנושא הזה, לא נראה לי שיש מישהו אחד שחושב,
נכון.
שהגיע הזמן לעצור את הלחץ הצבאי,
טוב, לא
ואת
יקרה.
המערכה הצבאית, אני אמרתי, מאוד אמרתי מאוד מקווה שזה קודם, לא יקרה.
משהו אחר, אני רוצה להשמיע לך משהו, ואני רוצה לשמוע דעתך.
הרפורמה הזאת לא תקודם ולא תהיה בעת הכהונה של הכנסת הזאת. זה ברור.
מזהה?
מדי. חברי, טוב.
דעתך?
אני לא, אני חושב שהרפורמה הזאת, זה מונח שכבר הפך להיות, אני כל פעם תהיתי מה זה נקרא הרפורמה הזאת.
שאתה התחלת להוביל, אתה ויריב.
אז אני אומר, הרפורמה הזאת כבר עברה כמה שינויים עוד לפני שעבר החוק הראשון. אני חושב ומקווה ובטוח שההבנה בציבור שנדרשת רפורמה זה כבר דבר נתון. השאלה היא איזה רפורמה? אני מאוד מאוד מקווה שהרפורמה הזאת לא תחזור. אני מקווה שהיא לא תחזור. למה? כי אני יודע, ואגב כבר נעשו בעניין הזה שיחות שאמרתי להם כרגע לא אין מה לדבר על זה, אבל כולל מהאנשים באופוזיציה. בוא נשב ונראה מה מקדמים כן בהסכמה, כי אני חושב שהחברה
הישראלית... אתה יודע שאתה מפתיע אותי? אתה יודע שאתה מפתיע אותי?
תן לי שנייה, תן לי רק סיים את המשפט ואז אני אפתיע אותך.
אני אתן לך מחמאה, אתה אומר תפסיק?
בטח, מי רוצה מחמאות? סליחה.
נו.
אני אגיד, אני חושב שהזמן לדבר על זה כמובן זה אחרי המלחמה, אבל אני חושב שכאשר יחזרו החיילים משטחי הכינוס, והסתכלו על הפוליטיקאים והסתכלו גם על חלק מהאולפנים, הם יגידו, תגידו, אתם משוגעים? אנחנו ישבנו שם, נלחמנו שכם על שכם, חרדים שהתגייסו, תאמינו לו, ואנשי זקה, חילונים, דתיים, ימנים, שמאלנים, תומכי רפורמה, מתנגדי רפורמה, ידענו להסתדר, תסתדרו, תביאו רפורמה מוסכמת. ובשנייה שהלחץ הזה יבוא מכל חלקי הציבור, הוא היה לחץ שהיה קיים אצל חלק, בשנייה שהוא יבוא מכל חלקי הציבור, אני יודע שהרפורמה הזאת לא תחזור. אם יעבור משהו, מקווה מאוד, זה יהיה גם בהסכמה רחבה, וגם בקונצנזוס, כי אני מקווה, שהפוליטיקאים, כולם, גם אנחנו, גם הצד השני,
גם אתה,
יקשיבו, גם אני, יקשיבו לווייב, לקול, לזעקה של הציבור שרוצה פוליטיקה אחרת. די עם הדיון לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. זה לא עוזר לאף אחד. עכשיו אתה יכול לתת להנחנה, אם אתה רוצה. למרות שיפעתי לך.
זה הולך להיות פרומו שישודר בכל מקום. שמעת מה אמרת? למה לא אמרתם את זה לפני שביעי לאוקטובר?
עכשיו אתה רוצה שאני אתחיל להגיד מי אמר ומה לא אמר לפני השביעי באוקטובר?
לא.
אז בוא נעצור כאן.
אז מה? שמחה רוטמן החדש?
אם אתה אומר, אני לא חושב, אבל אני חושב שאנחנו בסופו של דבר צריכים לפעול בתוך מסגרת. והמסגרת הלאומתית, בסופו של דבר יש כמיים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. כשכולם במציאות של מריבה, אתה לא יכול לא לריב. גם אם אתה מאוד רוצה, גם אם אתה מנסה להושיט יד, גם, זה לא משנה.
עזוב.
אבל ברור, אני כן רוצה להגיד לך שגם במהלך קידום הרפורמה. כל חוק שלא היה קשור לרפורמה עבר
טוב,
פה אחד.
טוב, אתם קצת שיניתם, אבל...
לא, לא, שנייה.
בוא, ההתחלה הייתה מוטעת, בואו, כולנו יודעים את זה.
שנייה, תקשיב למה שאני אומר לך.
ההתחלה הייתה מוטעת.
תקשיב שנייה למה שאני אומר לך. גם במהלך קידום הרפורמה, כל מה שלא היה קשור לרפורמה
כן,
שלא היה
יצא מלחמה... כן, אבל לא רוצו לשמוע אתכם.
עבר פה אחד בוועדה, אתה לא מקשיב.
אני מקשיב.
עבר פה אחד.
אבל אתה יודע שהייתי בוועדה שלך.
פה אחד.
ואתה יודע שישבתי וצפיתי.
באחדות, בתמימות דעים, בהסכמה.
אתה צודק, אבל אתה יודע...
ומאז הרפורמה, מהשביעי לעשירי, כל החוקים בוועדה, פה אחד, כולל מחלוקות. כולל לי הסכמות.
זאת אומרת שאתם יודעים...
שזה אפשר.
זאת אומרת שאתם יודעים אחרת וזה אפשרי.
וזו הדרישה, הדרישה שהציבור ונבחרי הציבור צריכים להציב זה לזה.
אני כל כך שמח לשמוע את זה. אני רוצה לחזור למלחמה ברשותך, להשמיע לך משהו. שודר בערוץ 11, ואני רוצה לשמוע את דעתך.
הערב אני מפרסמת לראשונה לא על נגדית מ-8200 שכתבה מיילים, אלא על דבר קיומה של מצגת דרמטית שהוכנה באוגדת עזה. על ידי המודיעין של האוגדה, להסתמך על שורה של אמצעים. שם המצגת בעצמו דרמטי, חומת יריחו. התוכנית לשבירת מערך אוגדת עזה, הצגה לראש אמן. המצגת הזו הוצגה לראש אמן חליבה במאי 2022. המצגת הוצגה גם לאלוף פיקוד הדרום אז, אליעזר טולדנו. המצגת שמונה בין 30 ל-40 שקפים, נפתחת לא יאמן, בציטוט מתוך הקוראן, מסורה בשם אל-מאידה. במצגת מדובר על התוכנית של חמאס לפלוש לישראל, באמצעות 65 פרצות שיעשו בגדר בנקודות מסוימות שמהן יחדרו לישראל. על הכנסת המחבלים על אופנועים ועל גבי רכבים דרך בניית גישרונים קטנים במקומות שיש בהם מכשול. אותה תעלה שבין הגדרות. במצגת מדובר על שימוש של חמאס בירי רקטי כבד כדי לייצר הסחה. ירי לעבר המצלמות. על שימוש ברחפנים ככלי נשק, על שימוש ברחפנים, על הגעה של חמאס ליישובים כמו אופקים, שדרות ועוד. במצגת יש עוד מידע דרמטי שבשל ענייני ביטחון אינני מפרסמת אותו. מה עשו ראש אמן חליבה ואלוף הפיקוד טולדנו עם המידע המאתגר הזה? דבקו בקונספציה ולא אתגרו את המערכות.
לשמוע ולא להאמין.
להאמין.
להאמין, כי אנחנו פה.
להאמין כי אנחנו פה. ולהאמין, כי במשך
אתה, משהו... אתה שמעת את זה?
כן.
אתה מזועזע?
כן.
כמו רק, כל עם ישראל.
רק...
הרקתם את המדינה. הצבא. לא נתן את דעתו על משהו אחר, חוץ מהקונספציה המטומטמת הזאת, והרקתם אותנו.
אני חושב, שוב, הרגתם אותנו, אנחנו כולנו באותה סירה. לא, לא, מדינת ישראל הייתה במהלך.
אתה בדיוק מבין מאיפה אני מדבר.
בוודאי, בוודאי. וזה מכעיס, וזה מרגיז, ושוב, וזה מכעיס וזה מרגיז יותר את אלו שהיו כמו, אתה יודע, כמו קאטו הזקן, צריך לעשות, והסתכלו עליהם כמו משוגעים. זה יותר מרגיז. אני יכול להגיד ש... המילה כל כך שחזרה לשיח, הקונספציה. הקונספציה התחילה בחוסר הבנה של זיהוי אויב. זה לא משהו שהתחיל, ואז אתה מגלה כל מיני, אתה יודע, אפשר, ואז אתה מגלה שהבעיה במדינת ישראל זה בכלל ההתחממות הגלובלית, או השאלה באיזה יחידה יהיה כזה, אם יהיה, אתה זוכר על מה רבנו? אתה זוכר על מה רבנו? האם יהיו מחיצות בשמחת בית השואבה בתל אביב. את מדינה שלמה שמתווכחת על דברים שאתה מסתכל ואתה אומר, תגיד, מה זה? על מה רבים? על מה רבים, על מה מתווכחים, על איפה משקיעים את המאמצים. עכשיו, סדר, אפשר, צריך שניים לטנגו, זה לא משנה. אנחנו לא, אנחנו כולנו באותה סירה, כמו שאמרתי, אפשר להתווכח, אפשר, תמיד אפשר להתווכח מתחיל, זה לא מעניין. אבל מדינה שלמה, במשך שנים, לא מבינה מי האויב, וזה גם, זה אפילו לא עכשיו, זה מההתנתקות קודם כל, בהקשר של אז, ההתנתקות, ועופרת יצוקה, וצוק איתן וזה. ואני זוכר רעיון שעשו פעם עם מישהו, אני לא, נראה לי שזה היה פייק, אני לא זוכר. יכול להיות שהוא שאל, הוא אמר, שאל אחד מהמפקדים הבכירים בצהל, מי האויב בעזה? מי האויב? הוא אמר, המנהרות. אם אתה לא מבין מי האויב, אתה מנסה לפתור את הבעיה במקום הלא נכון. אתה חושב שהבעיה שלך היא התחממות הגלובלית, אז אתה נוסע פחות ברכב. אתה חושב שהאויב שלך הוא החמאס, אתה מטפל בחמאס. ואם אתה לא מוכן להגיד את המשפט, האויב הוא החמאס. ואגב, גם שם אנחנו מפספסים, כי אנחנו מספרים לעצמנו שכאילו החמאס זה איזה הלבשה, בא איזה ארגון יבוא מחול לעזה, ונהיה כן. חמאס ועזה. החמאס זכה וזוכה...
החמאס זה עזה, החמאס זה התושבים שלו.
והחמאס זה לא ביוש?
עצור.
כמה אנשים... אתה יודע שביוש יותר תומכים
השבוע
באירועי שביל העשרים מאשר בעזה?
שמחה,
יותר תומכים.
לפני שבועיים, בכתבה שאני כתבתי במעריב, כתבתי כך. אתם חושבים שהאנשים בעזה שבועים של החמאס, ופה הטעות שלכם. אתם חושבים שאנשים ביהודה ושומרון הם לא האנשים בעזה, זה אותם אנשים בדיוק. מי שקיבל, אמרת את זה קודם, אני מזכיר את זה, מי שקיבל את עזה, זה הפתח, זה הרשות. מי שהשתלט עליהם, זה החמאס.
בתמיכה מלאה של האוכלוסייה.
70% היום, בסקר שנערך על ידי אוניברסיטת בירזית, לפני שלושה שבועות, שבועיים, 70% מהאנשים, אלה שנזכרו, תומכים בטבח הנורי שעשו בנו. 70%, שלא תגיד לי 30%, זה לא. רוב רובם של האזתים ושל יהודה ושומרון, כי הסקר נערך...
יהודה ושומרון האחוזים יותר גבוהים.
באחוז, נכון מאוד.
86%.
נכון מאוד. מה זה אומר בעצם? זה אומר דבר נורא פשוט, שלא הבנו שעזה זה יהודה ושומרון, יהודה ושומרון זה עזה, ולא הבנו שזה לא האזרחים שנשבו על ידי החמאס.
שלא הבנו דבר אחד.
שלא הבנו כלום.
שלא הבנו שזו ארץ ישראל, והיא שלנו, והיא באחריותנו. ואתה לא יכול לתת את האחריות למישהו אחר ולצפות שיצאו שם דברים טובים. אם אנחנו לא נהיה אחראים על ארץ ישראל ועל הביטחון של עם ישראל בארץ ישראל, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. ודאי לא אשף, ודאי לא הרשות הפלסטינית, אבל גם לא אמריקה וגם לא יוניפיל בדרום לבנון. אנחנו חייבים, וזה לחזור לערכים הבסיסיים ביותר של הציונות. המחשבה שאנחנו ניתן למישהו אחר לדאוג לשלומנו, אני חשבתי שעברנו את השלב הזה כשהוקמה מדינת ישראל, אוסלו החזיר אותנו למשהו אחר. ואנחנו צריכים לחזור למגילת העצמאות, כן כן, למגילת העצמאות שאומרת שיש לנו זכות טבעית והיסטורית על ארץ ישראל, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו דואגים לביטחוננו, כאן בארץ
טוב,
ישראל.
טוב, זה דיון נוסף, השאלה מה זה ארץ ישראל, מאיפה מתחילה ואיפה נגמרת, אבל נעזוב את זה כרגע. בעניינים האלה יש לנו כנראה קצת חילוקי דעות, אבל הכל בסדר. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.